דיברנו על הצד השני של האפלטוניות, שזה בעצם המגרעות שלה. כן, אמרתי שקרל פופר, בספר שלו החברה הפתוחה ואויביה, מקדיש בערך חצי ספר לדיון על אפלטוניות. והטענה שלו היא שכאשר אתה מתנהל לאור אידיאולוגיה שהתפיסה שעומדת בבסיסה היא אפלטונית, זה אומר שיש לך איזושהי אידאה, איזשהו מצב אוטופי נתון שאליו אתה חותר, וברגע שיש לך אוטופיה קשיחה שאליה אתה חותר, אתה מועד לאכזריות ולחוסר פשרות ולקיצוניות. יש לך תמונה מול העיניים שאתה חותר לשם. לכן למשל, כן, הדברים שלו מכוונים כלפי קומוניזם כמובן, או נאציזם מצד שני, שהייתה להם איזושהי אוטופיה מול העיניים, והם לא ראו את העולם שסביבם, הם חיו בעולם האידאות. ולכן הם דרסו את כל מה שקורה מסביבם, כדי לייצר, לקפות על העולם הזה, את אותו מבנה שהם ראו בעולם האידאות. לכן אפלטוניות היא מרשם לחוסר פשרה, לקיצוניות, לחוסר גמישות, והדבר הזה תמיד יש מחירים כבדים, ולא בכדי, באמת אחרי...
הרב, אפשר לה...
מה? לא שומע.
אפשר להעיר פה, אפשר להעיר כאן משהו קטן אולי, שלא רק שהם רואים את האידאה הפלטונית, אלא עצם העובדה שהם אפילו חושבים שיש כזו, שיש משהו סופי מוגדר, שהוא הדבר הנכון, אפילו אם אתה לא יודע אותו כרגע, אבל אתה בטוח שיש כזה, אז זה אותם אותך, אז זה אותם אותך...
אל הלשכה של הבוטנחותים,
רגע, יש פה איזה...
מסובבת מבחוץ, ללשכה יש...
שנייה, אני אעשה מיוט, ואז אתה תיכנס.
אז אני אומר, עצם העובדה שהאפלטוניות קובעת שיש משהו סופי ונכון, וזה הדבר ואין בלתו, אז כבר אותם את האדם שחושב או מתיימר לדעת את אותו האמת, מקשב לאפשרות אחרת, מספקנות עצמית, מהתחבטות, וזה סגנון מאוד מאוד מסוכן.
כאן אני לא בטוח, בגלל שאם אתה לא, צריך להבחין בין שני דברים, ואולי אני גם אגיע לזה בדוגמה שבהמשך, צריך להבחין בין שני דברים. השאלה האם יש או אין אמת, זאת שאלה אחת. השאלה האם אני יודע את האמת, או האם היא בידיי, זאת שאלה אחרת. והשאלה האם האמת שבידיי היא אמת מוחלטת, זאת אומרת לא ייתכן שטעיתי, זאת שאלה שלישית. טוב, אני חושב שבגישה השלישית זה כמובן גישה מסוכנת. השנייה, יש בה סכנות, אבל אני חושב שאפשר לחיות איתה. הגישה הראשונה, אני לא רואה בסכנה, להפך, אני רואה סכנה במי שלא מסכים לגישה הראשונה. רק מי שחושב שאין אמת, אז בעצם מבחינתו הכל הולך. ולכן...
לא. למה הכל הולך? אני אומר, אם המסלול הוא אינסופי, הדרך לאלוקים היא אינסופית, אז אתה אף פעם לא יכול להגיד, הגעתי. זה לא אומר שאין שם אלוקים בסוף, אבל אתה חותר אליו, אבל אתה לא אומר, הגעתי, זה הדבר, אין בלתו.
השאלה האם יש אמת, זאת שאלה אחת. השאלה אם האמת זה הדבר שבידי, זאת שאלה שנייה, והשאלה אם מה שבידי הוא ודאי, זאת שאלה שלישית. צריך להבחין ביניהם, והרבה פעמים מערבבים אותם, ואני חושב שזה טעות, ואני חושב שזאת גם הטעות של פופר, כי פופר לוקח את כל האפלטוניסטים ומכניס אותם לאותו סל של מסוכנות. אבל זה שאתה חושב שיש אמת זה כמובן תנאי הכרחי להיותך מסוכן, אבל לא מספיק. נגיד בסכנות שפופר מדבר עליהן. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש אמת, יש סיכוי שאתה תחיה לאור אוטופיה קשיחה. אם אין אמת, אז אין לך אוטופיה קשיחה. אבל זה שאתה חושב שיש אמת לא הופך אותך למסוכן. כמו שאמרתי קודם, יש סוג אחר, סוג הפוך של סכנות, שדווקא מי שמשרה אווירה שאין אמת, חשוף אליהן, או יוצר אותן. במקום שאין...
אבל אני בסך הכל רוצה להבדיל בין האמירה שאין אמת, כמו שהרב, אנחנו לא מסוגלים להגיע אליה. מראש אנחנו יודעים שלא נגיע אליה. המרחק פה בין שתי האמירות מאוד קרוב. יש אמת או שאי אפשר להגיע אליה.
אנחנו חוזרים להבחנה שעשיתי, אז לכן הבחנתי בין שלושת השאלות. הבחנתי כי אני מטפל בכל אחת מהן לחוד.
שאלה אחרת, למה ההלכה זה שונה, בעיקר אם אני רב סלוויצ'ק מדבר על איש ההלכה, האם זה לא אותו הדבר?
כשהרב סולובייצ'יק מדבר על איש ההלכה, זה באמת אנלוגיה מעניינת, זה מאוד דומה, כי הוא מגיע עם איזשהן תבניות, אפשר לקרוא להן אפלטוניות, והוא משקיף על המציאות באמצעות התבניות האלה. אבל אני חושב שהמישור שהרב סולובייצ'יק עוסק בו, הוא לא המישור שאני מדבר עליו. וזו הבחנה מעניינת דווקא כשאתה מעלה את זה. למשל, אחת הדוגמאות שהוא מביא שם, אתה רואה, אני לא יודע מה, זריחת שמש, או, 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 או הרב שמש, כן, שקיעת השמש, מיד עולה לך בראש טבול יום, או כן, נפקמינה לטומאת מת וכדומה. זאת אומרת, אתה רואה מעיין, אתה רואה שזב יכול להיטהר בו, כל מיני, כל העולם שסביבך, כן, זה, שמעתי פעם וורט חסידי של הרב צבי יהודה, זה סוג הוורטים שמקומם אותי, הוא אומר שכתוב שכל ההולך בדרך ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז הרב צבי יהודה, ככה החבר'ה אמרו, שהרב צבי יהודה אמר שכל מי שחושב שכשהוא אומר מה נאה אילן זה, זה נקרא הפסקה ממשנתו, אז הוא מתחייב בנפשו, כי זה לכאורה זה חלק ממשנתו, זה לא להפסיק ממשנתו. אז הרב סולובייצ'יק בעצם אומר את אותו דבר מהצד השני. בעצם אומר, כשאני מסתכל על מה נאה אילן זה, מבחינתי זה בסך הכל דיני אורלה. זאת אומרת, אני לא רואה את האילן, אני לא מפסיק ממשנתי. גם כשאני מסתכל על האילן, אני ממשיך לראות אותו במונחי משנתי ההלכתית. אבל אני לא חושב שהרב סולובייצ'יק מדבר על אוטופיות במובן של ערכים התנהגותיים. זאת אומרת, הרב סולובייצ'יק, ככל שאני זוכר בספר שם, הוא לא מדבר על השאלה האם יש לי אוטופיה ברורה שמכתיבה את איך אני מתנהג, ואני מדבר על האפלטוניות במובן הזה. זאת אומרת, יש הבדל בין לראות את העולם שמסביבי דרך כל מיני קטגוריות הלכתיות, הוא משווה את זה למתמטיקה, כמו שמתמטיקאי בעצם מסתכל על תבניות בעולם ומשייך אותם למבנים מתמטיים, שהוא מביא איתו, אז גם איש ההלכה בעצם המבנים שלו הם המבנים של ההלכה, אבל בשום מקום אני לא חושב שהוא מדבר על האכזריות או החוסר הגמישות שעליהם מדבר פופר. זאת אומרת שיש לי איזושהי תבנית מסוימת ואני אדרוס את כל העולם כדי לכפות אותו להיכנס לתוך התבנית הזאת, כמו שעשו קומוניסטים מצד אחד, נאצים מצד שני וכל מיני דאש, לא משנה, כל הקיצוניים בעצם הקיצוניות שלהם מתחילה בזה שיש להם אוטופיה אפלטונית, יש אידאה, לא קשור לעולם, יש להם אידאה. עכשיו הם רוצים לקחת את האידאה הזאת ולכפות אותה על העולם. ואם מישהו לא יסכים, אנחנו נאנוס אותו, אנחנו נהרוג אותו, האנשים הם שמן על גלגלי המהפכה, כמו שאמרו הקומוניסטים. זאת אומרת, האנשים הם החיטימצה, הם אמצעי, הם לא מטרות. האידיאולוגיה בעצם מתחילה בזה שהיא מיועדת עבור האנשים, ובאיזשהו שלב היא הופכת להיות מטרה לעצמה. ואז האנשים פתאום מתחילים להיות משרתי האידיאולוגיה, ולא האידיאולוגיה משרתת את האנשים. ואז האנשים נדרסים בדרך למימוש האוטופיה. והרחבתי את זה אחר כך לקדוש המוסרי, כן, דיברתי על הקדוש המוסרי, גם כן מאמר של שרה סטראוד, שהיא אומרת מה הבעייתיות שיש באנשים, שכל חייהם פועלים לפי עקרונות מוסר מנוסחים, מומשגים, מוגדרים, זה אנשים נורא מכניים. זאת אומרת, כל סיטואציה שהם פוגשים, הם בעצם מנתחים אותה דרך הקטגוריות המוסריות, ומחליטים לפעול לפי מה שיוצא להם בניתוח האתי או הלוגי של הסיטואציה. ויש משהו בעייתי בסוג כזה של מוסריות, מוסריות מכנית אפשר לקרוא לזה, אפלטונית, שבניגוד נגיד למוסר הזורם, הטבעי, האיש שהוא טוב לב מטבעו, אז העירו פה נכון, מנחם נדמה לי, כן, העיר פה נכון, שבעצם זה מה שמתחייב מהמוסר הקנטיאני, ואני מגיע אליו עוד מעט, מנחם זה המשפחה? סליחה. אז המוסר הקנטיאני, בעצם באמת אומר לנו לחיות לאור עקרונות מוגדרים היטב. אבל גם אם יש לך עקרונות מוגדרים, אני חושב שיש שתי דרכים ליישם אותם. יש את הדרך הזורמת ויש את הדרך המכנית. אני לא זוכר אם סיפרתי פה פעם, סיפרתי בהקשרים אחרים, כשלימדתי בירוחם, המחזור הראשון של הישיבה, בישיבת ההסדר, המחזור הראשון של הישיבה, אז הראשון שהתחתן שם, אז הלכנו לחתונה, כל החבר'ה והרמים, היינו בחתונה, ועמדתי שם עם אחד הרמים בחתונה, ואמרתי לו, תסתכל איך החבר'ה מהכיתה, מהמחזור שלו רוקדים, כל אחד רוקד כמו שהוא לומד. ותראיתי לו, תראה, אתה רואה, זה רוקד ככה, העסק זורם לו דרך האיברים. רואים שהוא רוקד טבעי כזה, הוא רקדן בנפשו. יש מישהו אחר שהוא רקדן מכני. זאת אומרת, הוא כל הזמן, כן, צעד תימני זה היה. אז הוא כל הזמן, איך אשכנזים עושים צעד תימני? זה תמיד נהיה מכני כזה, זה... אתה עושה חשבון, רגע, מה עכשיו צריך להזיז את הרגל הזאת, ואז את היד הזאת, ואתה רואה שזה זז כזה, כל פעם כשיש תוצאה לחישוב זה זז, זה דיסקרטי, זה לא רציף. אבל זה מין משהו כזה שאתה עושה חישוב ואז פועל, זה כמו רובוט. והאנשים האלה רקדו ממש כמו שהם למדו. זאת אומרת, מי שלומד בצורה טכנית, מכנית, אנליטית מאוד, גם רקד כך. ומי שאומר סברות, מה שנראה לו הגיוני, בלבוס, כן? בלבט. אז הוא גם רוקד כך. וקאנט מצד אחד, אם הזכרת את קאנט, קאנט מצד אחד אומר לא להיות בלבט. כן? ללכת עם העקרונות, ויש עקרונות מוגדרים ומנוסחים. אבל זה לא אומר שכשאתה מיישם אותם, אתה מיישם אותם בצורה מכנית. זה הבדל גדול, זאת אומרת, אם אתה מצליח להטמיע את זה בתוכך, אז אתה יכול ללכת עם העקרונות שלך, אבל בצורה דינמית. ואז מה שקורה, זה שגם אם יש לך עקרונות מול העיניים, אתה מסתכל מסביב על המציאות, אתה לא דורס אותה. אתה בודק מה קורה במציאות, מה המציאות מכתיבה, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, איך הכי נכון לעשות את זה. לא תמיד אפשר לעשות את זה עד הסוף, יש מציאות מורכבת יותר, אז לפעמים צריך להתפשר. אז גם אם יש לך עקרונות, ואני ממש לא מטיף להיעדר עקרונות, אבל אני כן חושב שיש משהו בהיצמדות לעקרונות, במכניות הזאת, שהמוסריות המכנית, ההיצמדות למקורות, לעקרונות, שהוא מאוד בעייתי. זאת אומרת, קשה מאוד לחיות עם אנשים אידיאולוגיים, כי אנחנו יודעים את זה. אנשים אידיאולוגיים, כל דבר, ויש להעריך אנשים שהם אידיאולוגיים, זאת אומרת, יש להם אידיאולוגיה, והם בודקים את הצעדים שלהם כל פעם מול האידיאולוגיה, ונוהגים כפי מה שהם מבינים, שזאת ההתנהגות הנכונה. במובן הזה זה ראוי להערכה. אבל מצד שני, ראוי להערכה, אבל לא לידי. זאת אומרת, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, לא, אני לא רוצה לחיות ליד בני אדם כאלה. בגלל שבני אדם כאלה, הרבה פעמים, זה אמרתי לכם שהיה מישהו שהכרתי, שאומר, אין חברים, אין לי חברים, יש לי חברים לדרך. זאת אומרת, יש לי חברים שאני מממש איתם את האידיאולוגיה שלי. לא, חברות במובן האנושי הפשוט, אני אוהב אותו, אני חבר שלו, אני דואג לו, לא קיימת אצלו. ובמובנים מסוימים, שרה סטראוד מביאה את זה גם לקיצוניות, מה קורה אם החבר שלי מתברר כפושע? אני אגן עליו? אני לא אגן עליו? מצד אחד, מן הראוי לא להגן עליו, זה שהוא חבר שלך, אז מה, אם הוא פושע, מן הראוי לטפל בו. מצד שני, יש גם ערך לחברות. זה לא נכון שאין ערך לחברות. דברו על הורים, הורים וילדים אפילו. אם הילד שלי מתברר כפושע, אני צריך לנתק איתו את היחסים? לא. צריך לא להתעלם מזה, צריך לטפל בזה, אבל עדיין היחס שלי אליו יהיה אחר מאשר פושע אחר. כי יש משהו ביחס הקרבה,
בחברות. האם השאלה, אם אני צריך להסגיר אותו? זה השאלה הקשה.
לא שומע?
השאלה היא לא לנתק יחסים, השאלה אם אני צריך להסגיר אותו.
זה אחד הביטויים. עכשיו, לפעמים אולי כן, לפעמים לא, אני לא יודע, צריך, זה יותר מורכב, אין לי תשובה ברורה וגורפת לכל הסיטואציות. אני רק אומר שבסיטואציות האלה משחקים שני ערכים. אנשים חושבים, בעצם ערכית, אני אמור להתייחס לבן שלי כמו לכל אחד אחר. נכון, יש לי פסיכולוגיות, יצרים, רגשות, אז לפעמים אני לא עומד בזה. אני טוען לא. החברות או ההורות או הקשר הוא גם ערך, הוא לא רק יצר. הוא ערך, ובערך הזה צריך להתחשב, על זה הייתי מדבר את שרה סטראוד, על הערך, האם חברות היא ערך, או שרק מצב נתון, וצריך להתגבר על היצרים החבריים, כדי לנהוג נכון, קנטיאנית, כן? כדי להיות, לפעול בצורה אובייקטיבית ושוויונית. אז מצד אחד, יש בזה משהו, אבל מצד שני, זה לא רק יצר, יש פה משהו יותר עמוק.
בעצם הרב מכוון פה, כשאני קורא את זה, והרב לא יסכים עם זה כמובן, הרב מכוון פה למקום של הרגש, בגלל שהקיפאון הוא קיפאון רציונלי, והרגש הוא המזור לדבר הזה, הרב לא יסכים, אבל...
אמרת נכון שאני לא אסכים, אני לא מסכים כי בעיניי המוסר, אני חושב שעל זה התווכחנו כבר לא פעם, המוסר בעיניי לא נמצא ברגש אלא בשכל, אבל גם בשכל עצמו ישנם שני אגפים, ואת יש את האגף האנליטי, המובנה, כן, האונה השמאלית במוח, ויש את האגף של האונה הימנית, ושניהם זה המוח, לא הלב, אבל יש גם במוח יש שתי אונות, והאונה הימנית היא אונה יותר יצירתית, יותר זורמת, יותר פחות אנליטית ופורמלית, ואני חושב שבמוסר יש חשיבות רבה למה שאני עכשיו אקרא תחושה, אתה קורא לזה רגש, אני קורא לזה תחושה, כי בעיניי התחושה משקפת תובנות שכליות, לא רגש. רגש זה הטיות. יש תובנות שכליות לא מנוסחות. הן לא באות דרך העקרונות המנוסחים, אבל כן מאוד חשוב להתחשב בהן. זה לא יצר הרע. כן, יש כאלה שאומרים, זה יצר הרע, צריך להשליט על זה את השכל, כשהם מניחים שהשכל זה רק האגף השמאלי. זאת אומרת, השכל זה החלק המתמטי של החשיבה שלנו. לא, יש בחשיבה שלנו איזשהו חלק זורם יותר, ששייך לאונה הימנית. במוח זה אונה הימנית, אני מדבר על השכל. המוח זה האיבר שבאמצעותו זה מתממש, או בא לידי ביטוי. כמו שאני הולך עם הרגליים, אז אני חושב עם עם המוח. אבל מי שחושב זה השכל, זה לא המוח. אבל במוח זה מחולק בין האונות בצורה כזאת.
אייכמן במשפט שלו הרי אמר שהוא קנטיאני. הוא היה קשוב למה שחשוב.
קנטיאני מהסוג
קריאתי. מה היה יכול להציל את אייכמן? אם הייתה לו חמלה, הוא היה אומר, כן, כן, אני קנטיאני, אבל אני לא יכול להתעלם מהחמלה. זה רגש.
לא, אני, להפך, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, הייתי בכנס השבת על רצון חופשי, והייתה שם מישהי, איזו דוקטורנטית למה, שלא זוכר למה, שהיא אמרה שאנחנו רואים שהחמאס הרי סיממו את עצמם לפני שהם עשו את הזוועות שלהם בשביעי באוקטובר, וגם הרי הנאצים כידוע לפעמים, יש מקרים שבהם מתועדים, שבהם לפני שהם עשו איזה הוצאה להורג המונית, הם השתקרו. היא אמרה, אז רואים שאנשים באמת לא פועלים מתוך רצון חופשי. ואז אמרתי, תפסתי אותה אחרי זה בהפסקה, ואמרתי לה שהיא טועה טעות מרה. זאת אומרת, הפעולות האלה הן הפעולות שהן הכי רצון חופשי שיש. כי מה שקורה, זה בעצם האנשים האלה החליטו שכך נכון לעשות. להרוג כופרים או יהודים או לא משנה מה. אלא מאי, יש להם אינסטינקטים או נטיות כמו שיש לכל בן אדם. ולכן הם חששו שהאינסטינקטים האלה לא ייתנו להם לממש את רצונם החופשי, את הערכים האמיתיים שלהם. אז מה הם עשו? הם דיכאו את האינסטינקטים האלה, או תשתשו את האינסטינקטים האלה, דרך שתיית יין או סמים, או מה שלא יהיה, ואז מה קרה? הם יכלו לממש את מה שהם באמת חשבו שהוא נכון. זאת אומרת, השתייה והמיסוך הזה שהם עשו, זה מיסוך לרגש. ומה שחסר, מה שחסר בסופו של דבר, אני חושב, זה לא הרגש שלהם. אלא זה שהם חשבו שכך נכון לעשות, זאת הבעיה. לא זה שלא היה להם רגש, או לחילופין, הייתי אומר, שאם אתה מתייחס לדבר הזה כרגש, זאת הבעיה. כי אז אתה בעצם צריך לשתות יין כדי להתגבר עליו ולעשות את מה שנכון. אבל אם אתה מבין שהדבר הזה הוא לא רגש, אלא הוא החלק, הוא הצד הימני של החשיבה שלך, ימני כן לאו דווקא במובן הפוליטי, אם כי יש קשר, אבל הצד הימני של החשיבה שלך, אז אתה בעצם מתייחס אליו ברצינות, אז זה לא סתם יצר או הטיה אמוציונלית רגשית, אלא זה באמת חלק מהחשבון של מה נכון, או איך נכון לנהוג, ואז אתה לא שותה יין כדי לדכא את זה, אתה מתחשב גם בזה, כשאתה בא לקבוע איך אתה מתנהג, אז זה נראה כמו הבדל סמנטי, השאלה אם קוראים לזה אינטואיציה, או קוראים לזה רגש, אבל בעיניי זה הבדל מאוד חשוב, כי אם אתה מתייחס לזה כרגש, אז זה בעצם אומר, טוב, אז זה משהו שטבוע בי, צריך להתגבר עליו, אני צריך לעשות הרי את מה שנכון, זה הקנטיאניות במובנה הקשיח, כן? לעומת זאת, אם אני אומר, לא, זה לא רגש, זה עוד צד של החשיבה, הצד מערכת אחת ומערכת שתיים של קהנמן, כן? איזושהי מערכת שעובדת לא דרך הניסוח הפורמלי, אלא אינטואיציות ראשוניות כאלה, וצריך להתחשב גם בהם, ולא רק בחשבון האנליטי, המתמטי, הפילוסופי, המנוסח. והרבה פעמים אנחנו מרגישים שכחלק מחובתנו להגביר את השכל על הרגש, אנחנו בעצם צריכים להגביר את החלק האנליטי על החלק הסינתטי או האינטואיטיבי, וזה לא נכון. אנחנו צריכים להגביר את זה על הרגש, אבל לא על החלק הסינתטי והאינטואיטיבי. וזה לא אותו דבר. זה הטענה שלי.
אז בסוף אנחנו לא חולקים הרב, סליחה שאני אומר.
נכון, לכן אני אומר שההבדל הוא בשאלה איך אנחנו קוראים לדבר הזה. אתה קורא לו רגש, אני קורא לו אינטואיציה. אבל אני לגמרי מסכים שצריך להתחשב גם בו. בסדר, זה באמת מינוח. אני חושב שברגע שאתה, אם אתה אומר לי שזה בסך הכל אינסטינקט שיוצא מתוך איך שאני בנוי, אז בזה אני לא הייתי מתחשב. אבל אם אתה אומר לי, זה סוג של תפיסה שלא עוברת דרך ההמשגות הפילוסופיות, אז זה אני כן מסכים. איך קוראים לזה? מה אכפת לי? תבחר לזה איזה שם שאתה רוצה. זה הנקודה החשובה פה. אז בסופו של דבר, הטענה היא שיש, או כמו שפופר אמר, וסטראוס וכולם, מצביעים על הסכנה הגדולה שיש באידיאולוגיות. אידיאולוגיות זה תמיד חשיבה פלטונית. חשיבה הפלטונית אומרת, יש לי איזה מודל, איזה אוטופיה כזאת, ואני חותר אליה, ואני אדרוס את כל העולם, אני אכפה עליו את השבלונה האוטופית שלי, וכל מה שלא מתאים, ירמס. כן, אני אשמיד אותו. אבל, וכאן יש איזשהו סוג של פספוס נדמה לי בחשיבה הזאת, שאני לא חושב שהטיעון הזה אמור לגרום לנו לוותר על האוטופיות. הטיעון הזה אמור לגרום לנו להיזהר ביישום של האוטופיות. זאת אומרת, יש לי אוטופיות, אבל יש גם עולם. צריך לשים לב פה מסביב, מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו פועלים כך, פועלים אחרת, איפה להתפשר, איפה להתגמש, כשבסוף בסוף אני כן רוצה להגיע לאיזשהו מצב שבעיניי הוא המצב הנכון. אני לא אוותר על האפלטוניות במובן הרך הזה. אני כן מוותר על האפלטוניות הנוקשה, האפלטוניות שלא רואה העולם, אלא רק אוטופיה, וקופה את האוטופיה על העולם, בהרבה מאוד חברות אידיאולוגיות זה ככה, כן? מהקומוניסטים ועד הר המור. זאת אומרת, זה אותה הסתכלות, אותה התייחסות. זאת אומרת, יש לך איזשהם תבניות, את התבניות האלה אתה כופה על המציאות, אם משהו לא מתאים לך אתה מוצא תירוצים, אבל בסוף בסוף אתה צריך לכפות אותם על המציאות. אבל המציאות יותר מורכבת, והיא לא תמיד מתאימה לתבניות שלך. ואתה צריך לשים לב, לפעמים לתקן את התבניות, לפעמים לשקול איך ליישם את התבניות, מתי ליישם, האם ליישם, עד כמה ליישם. אתה צריך לחיות גם את העולם, לא מספיק ללכת עם התבניות, לחיות בעולם האידאות האפלטוני. ובמובן הזה אני חושב שחוסר האפלטוניות, או האלטרנטיבה שמציעים המבקרים של האפלטוניות, היא לא פחות מסוכנת. כמו שאמרו כמה כותבים, עמדו על זה, אני מביא חלק מהם בשתי עגלות, שמי שנרתע מהאפלטון, בשפה שלי, מי שנרתע מהאפלטוניות, ולכן לא רוצה אידיאולוגיות, כי אידיאולוגיות זה דבר מסוכן, אם אידיאולוגיות רצחו את רבין, הוא יגיע לעולם בלי אידיאולוגיה, שבו רוצחים בלי קשר למטרה כזו או אחרת. זאת אומרת, אני לא חושב שנכון לוותר על האידיאולוגיה, צריך לוותר על האידיאולוגיות. זאת אומרת, השאלה היא עד כמה אתה נותן לאידיאולוגיה להוביל אותך. לא כמחוז חפץ, לא כאיזשהו חזון רחוק, אלא זה מכתיב כל צעד שאתה עושה, זה מאוד מסוכן, אבל לא עצם קיומה של אידיאולוגיה, כן, ברצח רבין הרבה פעמים עלו הטענות, הנה אתם רואים לאיפה, למה אמונה דתית יכולה להוביל, רצח של ראש ממשלה, אז אני אמרתי לכמה אנשים שדיברו איתי על זה, אז מה אתם מציעים, שאני אפסיק להאמין באלוקים, בגלל שמישהו רצח את רבין, אני מאמין בו, זאת העובדה, מה אתה שאני אעשה עם זה? אז נכון שאמונה דתית יכולה להוביל לאנשים לפנאטיות, אבל זה לא אומר שזה פוסל אמונה דתית. זה אומר שמי שמאמין באמונה דתית, זאת עובדה, זה מה שאני מאמין בו. צריך לשים לב איך הוא מיישם אותה. עד כמה...
איפה הקווים האדומים? לפי מה אנחנו מחליטים? אנחנו דנים ודנים ודנים, אבל נשארנו באותו מקום, אנחנו לא יודעים איפה הקו האדום, מה מותר משהו, האם לפנחס שירק שם, אני לא יודע מיליונים, זה בסדר או לא בסדר, מה, בסדר, יש... אנחנו יודעים את הדילמה, אבל לא, אני לא רואה איך מגיעים להחלטה, ממתי אני מפסיק להיות אידיאולוג, ואני מדליק סיגריה בדרך לבית חולים בשבת, אם הייתי צריך לנסוע, אז אני אדליק סיגריה או לא, מה, איפה, כל הדברים.
אני אענה לך, תראה, השאלות מהסוג הזה הן אלה שמובילות לאפלטוניזם הנוקשה. אם אתה אומר, תראה, אז אתה סתם מתברבר, יש לך חזון, אבל אתה לא מממש אותו, אתה לייט, מכיר את המושג לייט, זה בעצם האשמה של הלייטים. האשמה של הלייטים זה קבוצות אידיאולוגיות, כמו החרדלים, שאומרים כל מי שלא מממש את האידיאולוגיה בכל צעד וצעד הוא לייט. אבל זה לא נכון. לפעמים הוא לייט, אבל לפעמים לא. לפעמים הוא מבין שהאידיאולוגיה כבודה במקומה מונח, אבל המציאות יותר מורכבת. עכשיו, איך יודעים מתי ועד כמה לממש את זה? אתה מחפש כללים נוקשים שיגדירו לי גם את זה. אבל אתה מבין שאם יהיו כללים נוקשים שיגדירו גם את זה, אז חזרתי חזרה להיות אפלטוניסט נוקשה. כל הרעיון הוא שאני מקשיב לסביבה, ויש לי איזשהו שכל ישר שאומר לי איך ומתי ראוי לפעול. ואני לא מחפש כללים נוקשים כדי לדעת איפה וכמה לממש. זה בדיוק הנקודה. אני לא מאמין בכללים נוקשים. בכללים נוקשים זה בעצם האידיאולוגיה האפלטונית הנוקשה. זה הדבר המסוכן. לא עצם קיומם של כללים. הזכרתי לא פעם, אני חושב, את האופי של התלמוד, שהוא מסתייג מאוד מכללים. הוא מסתייג מכללים בעולם המחשבה המשפטית, אז זה ויכוח בין פוזיטיביזם לבין קזואיזם. כן, זאת אומרת, קזואיזם זה הליכה לפי קייזים. יש לי מקרים, ואני מבין מה קורה בכל מקרה, ואני עושה אנלוגיות למקרה אחר. כן, זה המשפט ה-common law הבריטי. והפוזיטיביזם זה המשפט הגרמני, הבונדסלו. אז זה תפיסה שאומרת, יש כללים, והמקרים שבאים לפני הם מקרים פרטיים, אני עושה דדוקציה מהכללים. אתם רואים את הנאציזם פה, כן? אתם רואים את הקשיחות האפלטוניסטית הזאת שאומרת, יש לי אידיאולוגיה, ואני אשם אותה על המקרים שבאים לפני, כל מה שאני צריך לעשות זה רק דדוקציה. מחשב בעצם יכול לפסוק. לא צריך בן אדם, יש לי כללים, ואני מיישם אותם על המקרים שבאים לפני. אבל התייחסות מהסוג הזה היא התייחסות שלא באמת מובילה לאמת. זאת אשליה. זה פחד מפני החשיבה הרכה יותר של אנלוגיות, של מקרים, של הקשבה למציאות, ולא יישום של כללים נוקשים עליה. יש פחד מזה, כי זה יכול להוביל לכל מיני דברים. אבל ההליכה לפי כללים בינתיים נדמה לי מובילה לדברים גרועים יותר. ולכן אפילו...
אתה רואה? אתה רואה שבאינטראקציה בין הנוקשים לבין האנשים היותר רכים, או לבין האנשים שרוצים להתפשר, תמיד באינטראקציה הזאת מנצח הנוקשה, ותמיד המתפשר יוצא בזוי, כי הוא כאילו ויתר על העקרונות שלו, וזה חוזר לאורך כל הדרך.
טעות גדולה, טעות גדולה. תמיד, כמעט תמיד הגמיש מנצח. אך מה? רק זה לטווח הארוך. בטווח הקצר הנוקשה יגדיר את הגמיש בתור לייט, וכאילו יש לו ידו על העליונה, הוא אידיאולוגי, הוא צמוד לערכים שלו וכולי. בטווח הארוך הגמיש מנצח. ובסופו של דבר תחשוב על מלחמת העולם השנייה.
אני צריך לחיות לטווח, אני צריך לחיות עד הטווח הארוך כדי לדעת.
אנחנו מסתכלים על במבט היסטורי. לא תמיד אני יכול לנצח בזמן בטווח הקצר שלי, ולפעמים אולי לא בחיי, אבל בסוף בסוף הגמישות מנצחת. במלחמת העולם השנייה לקח 6 שנים, אבל בסוף בסוף הנאצים הפסידו. ובמלחמה בין דמוקרטיה לבין לא דמוקרטיה, נכון שבטווח הקצר, ואנחנו מכירים כמה כאלה, בטווח הקצר הדמוקרטיות סובלות כי הן מתייחסות בסובלנות גם לתופעות שמאיימות עליהן, אבל בסוף בסוף דמוקרטיה מגיעה רחוק יותר ומנצחת. ואני אביא אולי עוד דוגמה מעניינת, היה לי פעם מפגש עם איש מאוד מעניין בשם דורון אביטל. הוא היה מפקד סיירת מטכ"ל. יש לנו חבר משותף, נפגשנו אצלו בבית, לשיחה על הספר, הוא כתב ספר על הדוקטורט, שהוא עשה דוקטורט בפרינסטון, נדמה לי, על פילוסופיה. זה נקרא פילוסופיה בפעולה. כך נקרא, נדמה לי שכך שם הספר שלו, ושם הוא בעצם מדבר על פילוסופיה צבאית, ואני משתף מהניסיון שלו בצבא, השלכות פילוסופיות על הפילוסופיה של וינגנשטיין וכולי, אני קראתי את הספר, נתתי לו הערות, ואחרי זה נפגשנו לדיון, היה דיון מאוד מעניין, אני חושב. בכל אופן, המוטו, ספר מרתק, אגב, אני ממליץ לכם לקרוא אותו, המוטו של הספר שלו הוא בעצם זה. המוטו של הספר שלו, הוא אמר שכשהוא היה מפקד בצבא במלחמת לבנון הראשונה, ב-82, נדמה לי שהוא אפילו נשפט, או היה משהו עם הסיפור הזה, הוא היה מפקד צנחנים אז. זה עוד לפני שהוא הגיע לסיירת מטכ"ל, הוא היה מפקד צנחנים, והוא נתן הוראה לכל החיילים שלו ללכת בלי שכפצים. בשטח, באמצע המלחמה, ללכת בלי שכפצים, כי הוא החליט שללכת עם שכפצים מכביד את התנועה. נכון שזה מגן עליך, אבל זה הופך אותך ליותר כבד, ואתה לא תצליח לתפקד בשטח, וזה היה נגד ההוראות, נגד הפקודות. הוא אמר, כולם מורידים שכפצים. ואז היה על זה רעש, וזה, יכול להיות שהוא אפילו נשפט על זה, אני לא זוכר כבר בדיוק, אבל היה עם זה סיפור. כי הוא נתן הוראה שהיא לא חוקית, זאת אומרת, המפקדים קבעו שצריך ללכת עם שכפצים, והטענה שלו הייתה, זה שהגמישות הזאת, בסוף בסוף שווה יותר מההגנה הנוקשה. אתה יודע, כמו בטנקים, כשיש טנקים כבדים מאוד, הם מאוד מגינים, אבל הם איטיים, ולכן הם מאוד פגיעים. כל המשחק בייצור של טנק מתקדם, זה איך אנחנו מייצרים טנק שהוא מגן חזק, אבל לא כבד מדי. לכן צריך חומרים מרוכבים וחומרים קלים, אבל מגינים, כן, אבל קשי, אבל נוקשים. והוא אמר שם יותר מזה, הוא אומר, כשהוא הגיע לסיירת מטכ"ל, הוא כנראה, אם אני מבין נכון, הוא כנראה כתב את תורת הלחימה שלהם. הוא פילוסוף כזה. אז הוא כנראה כתב שם, הוא ממש השאיר שם תורת לחימה מנוסחת, מסודרת וכולי, אבל מנוסחת ומסודרת זה בצד השמאלי, לא בצד הימני, לא בצד השמאלי של המוח. זאת אומרת, הוא אומר, למשל, כשהם עשו אימון לקראת פעולה, הוא התעקש לא לדמות במודל, לא לדמות את ה, את ה, את המצב האמיתי אחד לאחד. בכוונה לא. ושלא לשים שם, בדרך כלל היו לוקחים בובות מחלונות ראווה, כי זה הכי דומה לאיש, לבן אדם, כמחנויות בגדים. והוא היה מתעקש לשים שם מטרות דמות, ולא בובות כאלה. שזה אדם מופשט, אדם סכמטי, לא אדם כמו שאתה פוגש בשטח. ולמה? אם אתה עושה מודל שהוא מסמלץ, כן, עושה סימולציה מדויקת של מה שקורה בשטח, אתה שבוי של המודל, וזה שובר לך את הגמישות. בשטח שום דבר לא הולך כמו באימונים. תמיד יש דברים שאתה מגלה שלא מתאימים למודל שלך, כי לא היה לך את המידע במלואו, כי משהו השתנה, כי מישהו שם פתאום היה יצירתי, ואתה צריך לדעת איך להגיב למציאות שהיא לא המציאות שלה התכוננת. ולכן כל הזמן באימונים הוא היה משנה את המציאות, למרות שהם ידעו, אפילו אם היה להם מידע, הוא לא היה נותן את המידע המלא, הוא היה משנה, הוא היה אומר, אוקיי, מה יקרה עם ככה, מה יקרה עם ככה, והוא התעקש לא לעשות מודל מדויק. וזה בדיוק הנקודה. למרות שהיה לו מידע, והאימונים כן תוכננו לטפל במודל האמיתי, אבל כשאתה מאמן את האנשים, אתה לא שם את המודל האמיתי מול העיניים שלהם. אתה שם איזשהו מבנה סכמטי עם כל מיני אפשרויות, אתה מאמן אותם מה הם צריכים לעשות בכל סיטואציה. הוא קשר את זה לפילוסופיה של ויטגנשטיין וכל מיני דברים אחרים, ספר מאוד מעניין. בכל מקרה, הטענה היא ש... אגב, הוא קשר את זה גם ל... אולי אני קשרתי את זה, פה לא זוכר, לאהרון ברק. אהרון ברק עם חוק החוזים, למשל, הטענה שחוזה, יש כאלה שתופסים את החוזה כמשהו שמה שכתוב בחוזה, מה שנגזר מהחוזה, זה מה שמחייב. ואהרון ברק הרבה פעמים מאשימים אותו בזה, שבעצם, כן, דוקטרינת תום הלב וכולי, שאתה מחפש מה בעצם הצדדים התכוונו, לא מה כתוב בחוזה, שזה בעצם תפיסה לא פוזיטיביסטית, כן? תפיסה שלא הולכת לפי הכללים הנוקשים, אלא משהו רך יותר. ואז הוא אומר, זה בעצם מבטל את הוודאות המשפטית. זה בעצם, אתה חותם על חוזה, אתה לא יודע מה השופט החליט. אתה לא יודע מה החוזה הזה אומר, כי מה שהוא אומר לא זה מה שמחייב, אלא מה שהשופט חושב שצריך לעשות זה מה שמחייב. וזה באמת בעייתי מאוד בעולם מסחרי, בעולם של חוזים וכדומה. מצד שני, ללכת עם פוזיטיביזם נוקשה, גם אצל ברק יש צדק. ללכת עם פוזיטיביזם נוקשה לפי הכללים, זה משהו שבסופו של דבר הרבה פעמים לא יביא לצדק. יש משהו שאתה חייב להיות מוכן לסתות מהכללים הפשוטים כדי להתנהל נכון. ולא בגלל שלא צריך שיהיה לך כללים. צריך שיהיה לך כללים. אבל אל תיישם אותם as is. אבל זה לא, זה הנקודה. תהיה קשוב לסביבה, תהיה גמיש מספיק כדי להבין איך ואם ולהתאים אותם. ולמרות זה נראה לייטי, זה נראה לא רציני, לא עקבי, לא מחויב, כן? לא, זה ככה מיישמים נכון. אני בעד אידיאולוגיית הלייט. אצלי לייט זה אידיאולוגיה. זה לא האשמה.
נכון, אז היה לנו פעם בישיבה באיזה אורח, ודיבר על הנושא הזה של הקפדה עד הסוף או גמישות. אז הוא הביא את הסיפור הידוע הזה של, שבא בחור להתווכח איתו, והתווכחו על הנושא הזה, ואז הוא אמר לו, טוב, אני אשלח לך במייל את התשובה, תקבל אותה וזה, אחרי חצי שנה הם נפגשים, והבחור התלונן, הוא לא שלחת לי, הבטחת לי תשובה במייל. הוא אומר, מה לא שלחתי? שלחתי. אומר לו, לאיזה כתובת שלחת? הוא אומר לו, את האותיות, הכל מתאים פיקס. לא הגיע, למה? הוא אומר לו, אחרי האות השלישית היה צריך להיות נקודה. אז הוא אומר, זה לא, לא, זה לא, אז לא הקפדתי, אז לא שמתי את הנקודה, אז מה? זה היה אצלו איזה מין סיפור כזה להראות של, אם אתה לא מקפיד עד הסוף, כל העסק לא שווה כלום, לא יגיע.
זה בדיוק הטעות החרדלית. או החרדית בכלל.
לא, אוקיי. מה לעשות? אבל הדילמה קיימת. עד היום אני לא... מה צריך ללמד את הילדים? מה לחנך אותם? ללכת עד הסוף? או לחפף? לחפף ותמיד להישאר בינוני. מה?
אני אגיד לך מה שצריך ללמד. מה שצריך ללמד זה שלהיות לייט, במובן שאני מדבר עליו, זה לא בינוניות. לא להיכנע לתעמולה החרדלית. כאשר אתה כותב כתובת של מייל, אתה עוסק עם מכונות. מחשב זה מכונה. המכונה עובדת לפי הכללים. אם יהיה חסר נקודה, היא לא תעשה את מה שאתה רוצה שהיא תעשה. אגב, רשתות נוירונים או AI כבר עושה דברים אפילו יותר גמישות, זה כבר יותר קרוב לבני אדם, אבל מכונות במובן של כתובת מייל, אז אם אתה לא כותב את הנקודה, המייל לא יישלח.
לכן שאתה מתעסק... כל העולם מתנהל ככה, לא רק המכונה.
רק המכונה. כשאתה מתעסק עם מכונות, אתה צריך לעבוד בדיוק לפי הכללים. וזה בדיוק ההבדל. כשאתה מתעסק עם בני אדם, אתה מתעסק עם העולם האמיתי, העולם האמיתי הוא לא מכונות. ומי שיעבוד עם, בדיוק עם הכללים בעולם האמיתי, יגיע למחוזות מאוד מאוד לא טובים. מאוד לא טובים. הכללים אף פעם לא מצליחים לתפוס את הדבר באופן אמיתי. מי שישתמש, תחשוב למשל, כן, הדוגמה שאני תמיד מביא בהקשר הזה, זה שימוש בשפה. אתה משתמש בשפה, מי שידבר כל הזמן לפי הכללים הדקדוקיים, הוא מדבר לשון גועה, מוטעת, בעייתית. כיוון שיש איזשהו סוג של ריתמוס טבעי של השפה, אתה מבין מתי צריך להקם את הכלל, להגל פינה, מתי צריך לחרוג קצת מהכלל, בטח כשאתה כותב שיר. אז אתה צריך איכשהו להבין איך מתמרנים. עכשיו, אתה לא זורק את הכללים. הכללים קיימים. אבל אתה צריך לדעת איך ועד כמה ליישם אותם. ובעולם, כשאתה רוצה לעשות דבר בעל משמעות, אתה חייב לשקול את הכללים מול המציאות. אתה לא יכול ללכת דוח על המציאות ולכפות עליה את הכללים, אתה פשוט תשבור את המציאות. ולכן זה... התעמולה הזאת, זה בדיוק התעמולה שעליה אני מדבר, עם הנקודה הזאת של הכתובת מייל. הדמיון של בני אדם למחשבים, הוא בדיוק השורש הפלטוניות הנוראית שמתאר פופר. כי הם חושבים שצריך להתנהל בעולם כמו מחשב. פסגת האוטופיה שלהם זה שהבני אדם יהיו מחשבים.
בסדר, אז בדוגמה של השפה, אז צריך להתחיל להגיד 5 שקל, אבל אחרים יגידו, אתה רוסת השפה.
רובי קרוזנטל באמת טוען, אין שום בעיה עם 5 שקל. אם זה מה שאנשים חושבים, אז אסלם.
נכון, אז יש כאלה שאומרים ככה, ויש שאומרים הפוך, אז מה, איפה אנחנו המסכנים שיודעים להחליט?
מה זאת אומרת?
אבל אתה רואה בחיים המעשיים, שבעולם היהודי הדתי, בסופו של דבר, המנהיגות השולטת בכיפה, גם לגבי הלייטים, זה המנהיגות הנוקשה, והלייט עצמו בקהל, לפעמים מזלזל ברב הלייט, מפני שהוא לא מספיק בשבילו. הוא מוכן להיות לייט, אבל שהמנהיג שלו לא יהיה לייט. וזה מכה חולה, מפני שכולם מתיישרים בסוף, לפי הנוקשות.
נכון, אני לגמרי מסכים, וכתבתי על זה לא פעם, ואני גם פועל עכשיו לטובת העניין הזה, גם במישור המעשי, בדיוק כנגד העניין הזה, שהתעמולה הזאת על הלייטים, היא חודרת כל כך עמוק לתודעה הדתית, שגם הלייטים עצמם חיים כך, מפנימים את זה. ומבחינתם האוטופיה היא אוטופיה חרדלית. זאת אומרת, הבית כנסת שבו הוא לא מתפלל, זה רק בית כנסת חרדלי. זאת אומרת, זה לא, כן, זה כמו שהייתי בירוחם, כן, חבר הכנסת מיכאל ביטון, הוא חבר טוב שלי, אז הוא, הייתה תקופה שבא איזשהו זוג שרצה להקים שם מניין קונסרבטיבי. והם לא הצליחו, אף אחד לא הגיע. אז אומר לי מיכאל ביטון, הוא אומר לי, תראה, כל ירוחם הם בעצם סוג של קונסרבטיבים, איך זה יכול להיות שהם לא מצליחים לאסוף מניין? אז אמרתי לו, תראה, ירוחם הם לא קונסרבטיבים, ירוחם הם דתיים לייט. זאת אומרת, בית הכנסת שהם לא מתפללים בו, זה רק בית כנסת אורתודוקסי. הם לא מוכנים לא להתפלל בבית כנסת קונסרבטיבי, או כן להתפלל בבית כנסת קונסרבטיבי. הם לא התפללו בבית כנסת אורתודוקסי. כן, המסורתי והקונסרבטיבי זה שני דברים לגמרי שונים. עד שמגיע בוזגלו והופך את המסורתיות לאידיאולוגיה. אבל המסורתיות כתופעה מקורית, זאת מסורתיות שבעצם אומרת, אני למעשה אורתודוקסי, רק לא בא לי, לא מתאים לי כרגע, אז אני לא שם. הקונסרבטיבים הופכים את הלייטיות לאידיאולוגיה. וזה הוא לא מסכים, הוא אורתודוקסי. לא שהוא לא מקיים כלום, לא מקיים כלום, כי לא בא לו. אבל הוא אורתודוקסי. הוא לא יבוא להתפלל את כנסת קונסרבטיבית. אז זה בדיוק אותו עניין.
אני מאחל לך באמת הצלחה רבה בזה שאתה מתחיל לפעול למעשה לשינוי העניין הזה.
אוקיי, תודה.
אני לא אופטימי.
אוקיי, אני לא יודע אם אני אופטימי או לא, אבל צריך לנסות לעשות משהו. או שאני אצלח.
בהחלט, בהחלט.
סיפור קצת אחר. הרב מברסק היה מאוד נוקשה. אז יש סיפור עם הרב חיים עוזר, שהוא חלק עליו, הוא אומר שהוא לא לקח את המציאות בחשבון, והוא אומר, טוב שיש אנשים כמו הרב מברי שמזכיר לנו בכל הפחות מהם הכללים.
נכון.
אני יותר מאפשר, אבל טוב שיש אנשים כאלו
ככה. נכון. אני, ל, 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 להסתייגות הזאת אני לגמרי מסכים. ואת אני חושב שעולם שהיה כולו לייטי, זה עולם שבאמת היה לייטי. כי אז אנחנו כבר הולכים אחרי התחושות הטבעיות שלנו, ואנחנו כבר עוזבים לחלוטין את, את העקרונות שבכל זאת אמורים להתחשב גם בהם, לא רק במציאות. ואנחנו לפעמים יכולים לשכוח את העקרונות ולזרום עם המציאות, ובשביל זה יש כל מיני פנאטים כאלה, שהם הולכים עם, עם העקרונות שלהם עד הסוף, אז הם לא צודקים. אבל יש להם ערך מוסף חשוב, כי הם תמיד מזכירים לנו שיש גם עוד צד שצריך להתחשב בו, לא רק המציאות, יש גם את העקרונות. אבל זה שהם חשובים זה לא אומר שהם צודקים. חשוב שיהיו כאלה, אבל לא בבית ספרנו. זאת אומרת, זה חשוב, אבל אני לא חושב שהם צודקים. אני מסכים לגמרי לאמירה שזה חשוב. יש משהו בפנאטיות החרדית או החרדלית הזאת, שתמיד שם נושף באורפינו. הם תמיד אומר לנו, רגע, רגע, שימו לב, יש פה גם עקרונות. לא רק החיים קיימים בעולם, גם העקרונות. וצריך לדעת איך ליישם את העקרונות על החיים, לא שהחיים יתגברו כי זה רפורמיות, ולא שהעקרונות יתגברו כי זה חרדלות. אלא יש משהו בשכל הישר שאומר, קח את העקרונות, אותם עקרונות כמו שלהם, אבל הם צריכים להתיישם בחיים. ובחיים יש שכל ישר. יש לי חבר שנתן לי פעם דוגמה יפה, שהוא אמר שהרי אין מישהו שלא נכשל בלשון הרע כמעט. הנה אמרתי עכשיו לשון הרע. אין מישהו שלא נכשל בלשון הרע. אז למה שלא, למה המלצה שלא תהיה המלצה לחיות באיזה מערה? כן, כמו שהרמב״ם אומר, לברוח למדבריות ולחיות במערה, כדי לא להיכשל בלשון הרע. לכאורה, זאת המסקנה המתבקשת מהתייחסות להלכה כפי שהיא. למה לחיות פה ולהסתכן בכל מיני איסורים? תחיה לך לבד במערה, היום אני אפילו חושב שבזום אפשר לעשות מניין, אז אתה יכול אפילו להתפלל במניין שם, אבל לא משנה, גם אם לא תתפלל במניין, לא תיקשר בלשון הרע, אבל אף אחד לא ממליץ לעשות את זה. אפילו הרמב״ם שכתב את זה, אני לא חושב שהוא היה ממליץ על זה. למה לא? כי יש משהו, לא ניתנה תורה למהלכי השרת. התורה ניתנה ליישום בעולם שלנו. והעולם שלנו על כל מכשלותיו ואתגריו, והקשיים שהוא מערים, וההתמודדויות, הכל נכון, וזה יביא לכישלונות, אבל זה לא אומר שאני צריך ללכת למנזר, כדי ששם אני אעשה את הדברים בצורה מושלמת. לא, התורה ניתנה כדי להתיישם בעולם הזה, לא במנזר, לא בתיבת נוח, בשפה החרדית, כך מכנים מנזרים בשפה החרדית, תיבת נוח. אז אומר, לא, זה לא צריך להיות לא בתיבת נוח ולא במנזר, צריך להיות ברחוב. העם שבשדות צריך לקיים את את התורה, ונכון, יש איזה מחירים, וזה לא יתקיים בצורה תהורה ושלמה וצרופה, וזה טוב מאוד שזה כך, זה לא בדיעבד. כך צריך, כיוון שהאידיאולוגיה, זה כמו בן סורר ומורה, לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות. אז למה נכתב? שני וקבל שכר. מה פירוש העניין? בן סורר ומורה נכתב כדי לסמן לנו, לאותת לנו על כיוון. אבל מי שמעלה בדעתו ליישם את זה בפועל, הוא משוגע. אבל ברור שלא מיישמים את זה בפועל. מה, אתה דורש מהורים להרוג את הילד שלהם? בגלל שהוא גנב תרתימר בשר ושתה לו יין. ברור שלא. אבל יש שם איזושהי אמירה שמאוד חשוב שתהיה כתובה בתורה. שזו תופעה מסוכנת, צריך לשים אליה לב, עד כדי כך שכאילו חייבים איתה. בסדר, אז צריך שחזר כבר עושים שם את כל התרגילים, כדי שהדבר הזה יפסיק להיות מעשי, או לא יוכל להיות מעשי. אבל יש פה מתח בין שני דברים. זאת אומרת, מצד אחד יש פרשה בין סורר ומורה. ויש כאלה שיבקו את מר גורלנו, שאנשים בעולם הזה לא מיישמים את דין בן סורר ומורה, כי ההורים אוהבים את הילד שלהם, ולא יביאו אותם לא יביאו אותו להריגה אם הוא גונב תרתימר בשר. בסדר? אבל זה לא משהו שצריך לבקות אותו. ההוראות האלה אמורות להתיישם בעולם שלנו, בתוך העולם של בני אדם, עם כל האתגרים והאילוצים והכל, ואנחנו צריכים להפעיל את השכל הישר, כדי לדעת אם ליישם, כמה ליישם, עד מתי ליישם, לשחק עם הכללים, באופן כזה שאני עדיין נאמן להם. אבל יש גם עולם, יש גם מציאות, וצריך להבין איך אני מתמרן בין הכללים לבין המציאות. וזה אותו דבר שכולם מפספסים, גם החרדלים וגם פופר שמבקר אותם, שניהם מפספסים. פורש. גם פה, גם החרדלים וגם פופר שמבקר אותם, שניהם מפספסים את זה. כי החרדלים מפספסים, החרדלים, כן, חברות אידיאולוגיות, ושהם, כמו שאמרתי קודם, קופים את האוטופיה על המציאות. אבל פופר שמאשים אותם בזה, ולכן דורש מהם לוותר על אוטופיות, גם הוא מפספס. צריכה להיות אוטופיה. צריכה להיות אוטופיה, שהיא החזון שלי, אבל יש גם מציאות שבתוכה זה צריך להתיישם. אז אני לא מוותר על האוטופיה, אני מוותר על הנוקשות בדרך היישום שלה, או בפרשנות שלה, במימוש, אוקיי? זה עסק מאוד עדין. אז הפלטוניות נוקשה היא באמת דבר בעייתי. הפלטוניות כשלעצמה היא לא רק דבר מבורך, אלא בעיניי גם דבר נכון. אבל צריכות להיות אוטופיות, צריך להיות אידאות שמנחות אותנו איך להתקדם. אבל צריך לדעת שכשמיישמים אותם בחיים, כן, שאלו אותי לא פעם באתר, היום אני ככה הולך כבר עם האסוציאציות, שאלו אותי, עוד לא התחלתי פשוט מה שתכננתי, שאלו אותי פעם באתר, לא זוכר כבר, היו בכמה הקשרים, שהעיקרון הקנטיאני של המוסר, כן, תעשה את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. ואז היה יוצא שהעולם היה נהרס, זאת אומרת, אם היו עושים את זה ככה, העולם היה נהרס. ואמרתי להם שיש מצבים שבהם העיקרון הקנטיאני שאתה צריך לעשות את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי הוא עיקרון נכון, אבל יש עוד עקרונות נכונים, ולפעמים עיקרון נכון אחר יכול להתגבר על העיקרון הקנטיאני. מי שחושב שהעיקרון הקנטיאני הוא המוסר ואין בלתו והוא מיישם אותו כל הזמן as is, לא יגיע רחוק. זה עיקרון נכון, אני מקבל אותו לגמרי, כתבתי עליו, אני מזדהה איתו, הכל נכון, אבל הוא לא היחיד בזירה, יש מציאות, יש לפעמים איזה שכל ישר שאומר לך, תראה, אבל פה צריך להבין, יש עוד מערכות, עוד עקרונות, עוד אילוצים, שלא נכון ליישם את העיקרון הקנטיאני. אני צריך לחפש את הדוגמאות, יש דוגמאות נורא יפות לזה באתר שלי, כמה פעמים. אנשים אומרים, רגע, לפי העיקרון הקנטיאני, היה צריך לעשות כך וכך. אני אמרתי, לא לעשות כך וכך. למה? כי יש עוד עקרונות, חוץ מהעיקרון הקנטיאני, כמו ש... מזגוש מרקס אמר, אני לא זוכר. יש לי עקרונות נהדרים, אבל אם הם לא מוצאים חן בעיני, יש לי עוד. אם הם לא מוצאים חן בעיניכם, אז יש לי עוד. יש לי אחרים גם. אז אני אומר את זה לחיוב, לא לשלילה. אז יש פה משהו שהוא בשבח הגמישות, בשבח הלייטיות, וזה הפלטוניות במובנה השלילי. ועוד פעם, לא, הפוסט מודרניות זאת אותה תפיסה שאומרת, טוב, אז נזרוק את כל האידיאולוגיות כי זה מסוכן. זה לקחת את זה רחוק מדי. אני לא זורק את האידיאולוגיות. אני מיישם אותן בצורה זהירה וגמישה. קשובה. אוקיי? אבל לא שאני מוותר על האידיאולוגיות. יש דברים שאני מאמין בהם. אני לא אוותר על מה שאני מאמין בו. אבל אני מקווה שזה לא יגיע לרצח ראש ממשלה. או רצח בכלל, לא דווקא ראש ממשלה. כן? כי זה יכול להגיע לשם. אז צריך ליישם את זה בצורה עדינה. אבל לא לשפוך את התינוק עם המים. לא להגיד שבגלל שמגיעים לרצח, אז לכן אני אזרוק את האידיאולוגיות. זה לשפוך את התינוק עם המים, הרי אני מאמין בהם. אולי הזכרתי פעם, הייתי במשפחה שלי, אחותי התחתנה עם מישהו, שהוא משפחה קומוניסטית. והם כולם משפחה מיד חנה, משפחה קומוניסטית אדוקה אמיתית, לא קומוניזם מן השפה ולחוץ, מורשת קומוניסטית אמיתית. וכשנפטר אבא של גיסי, אז הייתי בלוויה, הלוויה הייתה ביד חנה. יד חנה זה הקיבוץ הקומוניסטי היחידי שהיה בארץ, אחרים היו קרובים, פה, שם, מפם וכדומה, אבל קיבוץ קומוניסטי ממש היה אחד, רק יד חנה, וכרמית גיא היא משם, כן, שהייתה תרגמת, סופרת, הייתה מגישה בטלוויזיה, אז היא אחותו החורגת של גיסי. בכל אופן, אז בלוויה שם, אז היה שם, זה היה נהי, זה הייתה לוויה לקומוניזם, לא לוויה לאבא של גיסי. כולם שם היה, כל הקומוניסטים בארץ התאספו שם, יש איזה 300. כולם היו שם פחות או יותר, נדמה לי, וגם הם הבינו שזה ככה, והם ביקו את זה שהעולם כבר, הם כבר לא רלוונטיים. הם נמצאים בשולי ההיסטוריה. תוך כדי זה, יצא לי לפגוש איזה מישהו כלכלן, פרופסור באוניברסיטה העברית, שכחתי את שמו, זה ג'ינג'י כזה, שהוא חבר במפלגה הקומוניסטית עד היום, והבת שלי התחילה להתווכח איתו, לא משנה, דיברנו, והיה מאוד מעניין, והוא אמר, תשמע, אנחנו התפקחנו מהאוטופיות הגדולות שלנו, אין לנו כבר אוטופיה כזאת של שוויון מלא וכולי, אנחנו יודעים, בלי שוק חופשי, העולם היום לא יכול להתנהל, את זה הבנו. שאלתי אותו, אז במה אתה קומוניסט? אז הוא אומר לי, כי אני עדיין מחפש את האמת, רוצה לתקן, הוא מוכן לעשות שינויים. זה לא הגדרה של קומוניזם, זאת אומרת, זה הגדרה של מתקני עולם. מתקני עולם יש בכל מיני כיוונים. מתקני עולם מהסוג הקומוניסטי, זה כאלה שרוצים לעשות שינוי, אבל שינוי מסוים. זאת אומרת, מה שמגדיר קומוניזם זה לא הרצון לעשות שינוי, אלא איזה שינוי אתה רוצה לעשות. עכשיו, אם אתה כבר לא אומר לי שום דבר על השינוי שאותו אתה רוצה לעשות, ומתמקד בעצם עשיית השינוי, אז במה אתה קומוניסט? אני חושב מה שהטעה אותו, זה שהוא כן מאמין בקומוניזם, בתוכן של הקומוניזם, אלא מה? הוא מבין שבעולם שלנו זה לא ישים. אז לכן החזון נשאר חזון קומוניסטי, אבל הוא לא באמת רוצה עכשיו לממש אותו, כי הוא מבין שהניסיון לממש אותו יוביל למה שקרה בברית המועצות. זה סטלין. לנין, סטלין וכל הכנופיה. זאת אומרת, הוא מבין שהיישום כבר לא יכול להיות יישום דורסני, כמו שהקומוניסטים של פעם חשבו, אבל הוא לא, הוא חי עם אותו חזון, במובן הזה הוא קומוניסט אמיתי, ולכן הוא לא ידע להגדיר לעצמו, ולי, את ההבחנה שעשיתי כאן, את ההבחנה הזאת שאומרת, אני נשאר עם החזון, אבל אני מבין שהיישום שלו, צריך להיות יותר קשוב, גמיש, רך, משהו שאני לא יכול סתם לחתור אל החזון ישר, ולדרוס את כל מה שבדרך, אבל הוא כן נשאר עם החזון, הוא קומוניסט, הוא מגדיר את עצמו כקומוניסט, וזה בדיוק החוסר ההבחנה הזה, זה שהוא לא הצליח להגדיר באיזה מובן הוא קומוניסט, זאת אותה טעות של פופר, זאת אותה טעות כמו כל הטעויות שדיברתי עליהן היום. הטעות הזאת שאומרת, אני לא מוותר על החזון שלי, על האוטופיה שלי, על האידאות האפלטוניות שלי, אבל אני מבין שיש עולם, ואני קשוב אליו, ואני צריך להבין איך ליישם את זה, ומתי, ועד כמה, וכדומה, אבל כל הזמן ברקע יש לי את החזון ההוא, ואני באמת חותר אליו, רק חותר לא דוח. אני חותר בצורה כזאת, בצורה אחרת, וכנראה אני גם לא אגיע בסוף אל החזון כפי שהוא, אבל זה בסדר, ככה זה העולם. זה אינטראקציה בין התיאוריה לבין הפרקטיקה. האינטראקציה הזאת יוצרת משהו שיותר שלם ויותר נכון מאשר האידיאולוגיה לחוד או הפרקטיקה לחוד. וזאת אחת הסיבות שאני מסכים להסתייגות של פרופסור טורקל, שהוא אמר שנכון, אבל חשוב מאוד שיהיו כאלה שכל הזמן יזכירו לי את האידיאולוגיה. מבחינת הבחור הג'ינג'י ההוא, חשוב מאוד שיהיו קומוניסטים אמיתיים שגם רוצים ליישם את זה כמו שזה. הם מאוד מסוכנים, הם רוצחים. אבל אם הם לא יהיו שם, אז הוא לא יישאר קומוניסט. כמו שרב חיים, בסיפור הידוע, רב חיים מבריסק, אמר, אם אני אקל בהלכות נת ברנת דחד יומה, אז שוליית הרופא בפריז יעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, יש משהו בדוגמטיות הנחושה הזאת של הפלטוניסטים הקשים, שהוא חשוב, חשוב שיהיה שם כדי שנזכור שהמציאות היא דבר נורא חזק, היא תמיד לוקחת אותנו בשבי. קל לנו מאוד ללכת איתה ולשכוח לאן אנחנו הולכים ומה העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, כי זה לא מעשי וזה לא עוזר, טוב אז נעזוב את העקרונות וכבר נזרום עם החיים. אז אנחנו כבר באמת הופכים לתופעת הלייט. אבל אני חושב שלייט במובן האמיתי הוא ממש לא לייט והוא לא סוג ב', והוא לא מישהו שהוא חלש ולא מיישם את העקרונות, אלא מישהו שמבין שיישום העקרונות צריך להיעשות בצורה יותר גמישה. וזו תפיסה, לכתחילאית, זה לא חולשה. וברגע שאני מסביר, או אם אני מצליח להסביר את זה לאנשים, נדמה לי שזה מחלץ הרבה מהם מהתודעה, מהתפיסה העצמית שלהם כלייטים, כסוג ב'. כי הרבה מאוד אנשים שתופסים את עצמם ככאלה, יש הרבה שכן, שהם באמת כאלה, אבל יש הרבה שתופסים את עצמם ככאלה, אבל הם לא כאלה. הכניסו אותם לתבנית הזאת, כמה שהציבו בפניהם או הפלטוניות נוקשה או ניהיליזם, או כלום. ולא נכון, יש הפלטוניות לא נוקשה. וזה מה שגם, נדמה לי שגם גם פופר פספס. ולכן כשהוא מבקר את הפלטוניות, הוא שפך את התינוק עם המים, הוא לא רוצה בכלל אידיאולוגיות. אם אתה מאמין בקומוניזם, תהיה קומוניסט. אבל כשאתה מיישם את זה, שים לב, אתה רוצה להרוג את האנשים כדי להיטיב איתם. קומוניזם נועד להיטיב עם האנשים, ואתה בעצם הורג את כולם כדי להיטיב איתם. לא יישאר לך למי להיטיב בסוף. ובמובן הזה, אתה צריך להיות קשוב לעניין, אבל תישאר עם העמדות שלך, אל תוותר עליהם, וזה שהעולם הוא סרבן, הוא לא מוכן לשתף פעולה עם האידיאולוגיות שלך, זה לא אומר שאתה צריך לוותר על האידיאולוגיות. זה רק אומר שאתה צריך לדעת איך ליישם ואיך להתקדם לקראתן, להדגן אותן, או לא יודע איך לקרוא לזה. אוקיי, זה הנקודה, ואני רואה שכבר כל הפגישה הלכה לי על העניין הזה. מה שבעצם תכננתי לעשות היום, אני רק אגיד במשפט כדי שתראו איך זה מתקשר, מה שתכננתי בעצם לעשות היום זה לדבר קצת על המוסר, מוסר קנטיאני וריאליזם, מה שתקרא ריאליזם מוסרי, הטענה תהיה, ואני אעשה את זה כבר בפעם הבאה, הטענה תהיה בבסיסו של המוסר קיימות אידאות אפלטוניות. מוסר הוא לא כללים צפים, הוא לא יש שם עקרונות, מוסכמות חברתיות וכדומה, אלא יש תפיסה אפלטונית מאוד מאוד ברורה ביסודו של המוסר, כי אחרת אין מוסר. אבל, כמו שאמרתי כאן, אפלטוניות רכה, לא אפלטוניות נוקשה. אז במובן הזה, כל מה שאמרתי כאן, בסופו של דבר אני אנסה להדגים על בתחום האתיקה, על שאלות המוסר. טוב, אני אעצור כאן, לא הספקתי להתחיל את זה. אם יש הערות או שאלות?
טוב, רציתי לשאול כמה דברים. קודם כל, לגבי הציבור הלייטי, מה שעלה פה בשיחה, שאלה סוציולוגית. מה שאני נחשף ומכיר זה יותר מזכיר את ההגדרה של הרב לרפורמים, כלומר אנשים שהיחס שלהם לעקרונות של ההלכה ושל האמונה נקרא לזה הם יותר פרגמטיים, ואם זה מסתדר לי טוב, אבל אם זה מתנגש עם ערכים אמיתיים, אין קונפליקט. ואתה לא מסכים להבחנה הזאת?
אני לא יודע מה זה הרוב, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל צריך לשים לב לנקודה חשובה. הרבה מאוד מהאנשים מובלים להיות כאלה, דווקא בגלל הסטיגמות או הסטריאוטיפים שמושרות על ידי השמרנים. זאת אומרת, ברגע שאומרים לך, תראה, יהדות זה זה. מי שלא מיישם את זה גם נגד המציאות ונגד הכל, אז אולי הוא רפורמי, הוא אני לא יודע מה. עכשיו, אני, כמי שלא פילוסוף גדול, כן, האדם מן השורה, לא פילוסוף גדול, אומר, טוב, אם זה היהדות, אז אני לא שם. לא מאמין בזה. עכשיו, אם אתה מציג לו אלטרנטיבה ואתה אומר לו, תראה, אבל יש אופציה אחרת, נכון שזאת היהדות, אבל זה האידאה של היהדות, היישום של היהדות צריך להיות באופן שהוא קשוב לעולם. ואתה אומר לו, זאת תפיסה לכתחילאית, זה לא חולשה. אז יכול להיות שהרבה מאוד מהאנשים שמתנהגים כמו רפורמים, שאתה תיארת קודם, פתאום יבינו שזה לא המקום האמיתי שלהם. המקום האמיתי שלהם הוא פה. הם לא לייטים, הם לייטים במובן שאני מדבר עליו. הרבה מאוד מהאנשים מתנהגים כמו לייטים שאתה מתאר, אבל זה רק בגלל שאין להם את המערכת המושגית שדרכה הם יצליחו לייצר את הזהות שאיתה הם באמת מאמינים, הזהות השלישית, כן? שבה הם באמת מאמינים. ברגע שאתה נותן להם את המשבצת הזאת, אז הוא פתאום מוצא את עצמו שהוא ממוקם שם. ואז יכול להיות שהוא באמת גם מתנהל בצורה יותר רצינית. כי אנשים הרבה פעמים נדחפים להיות כאלה, בגלל שלא נותנים מקום לתפיסה כזאת. אין תפיסה כזאת. ואת או שאתה חרדלי, או שאתה כלום, או שאתה רפורמי. אין משהו אחר. אז אם יהדות זה חרדליות, אז אני לא יהודי. ככה אנשים, הרבה אנשים אומרים לעצמם.
אני מנסה לחשוב באופן מעשי, לדוגמה, אנשים שלא מקפידים על הרחקה מהעריות, אם זה בנגיעה או ייחוד, או דברים כאלה, או שמירת שבת, זה לא מסתדר עם העולם, אין מה לעשות. אנחנו לא חיים בעולם שמאפשר את זה בצורה
ש... זה לא מסתדר עם העולם, אבל כאשר אתה מתחשב באילוצי העולם, היישום של זה צריך להיות יישום יותר גמיש. גם של זה. וברגע שאנשים רואים את חוסר הגמישות הזה, כן, ישיח אימה מאחורי הגדר, אל ישיח, אפילו שימות, כן? זה הנוקשות הזאת שסביב העריות, זה אומר להם, טוב, זאת לא מערכת שאני מוכן לקבל. אז אני לא שם. אז אם לא, אז אני לא שומר נגיעה, היום קוראים לזה, כן? לא, אז אני לא שם. אז אתה אומר לו, תראה, זאת המערכת, והיא מכתיבה לך אתגר, וחשוב לעמוד בו, אבל אנחנו נמצאים בעולם, ובעולם שלנו יש יישומים כאלה ויישומים אחרים, ואנחנו לא מאמינים, אני לא מאמין, בהפרדה בין נשים וגברים, הפרדה היסטרית כמו בעולם החרדי, כדי שלא נגיע לייסורים. לא בגלל שזה לא יותר בטוח. יש לזה גם את הצרות שלו, התוצאה של זה, אבל נכון, אפשר להיקשל אם אני לא מקפיד על הפרדה, אבל אני לא מאמין בעולם של הפרדה. ונכון, זה יכול להוביל לבעיות, אז אני אצטרך להתמודד עם הבעיות. וברגע שאני מציג את הדברים כך, אני חושב שיותר אנשים יוכלו למצוא את עצמם לכתחילה בתפיסה כזאת, ולא למצוא את עצמם נדחקים מתוך העולם ההלכתי או היהודי.
אבל איך אני אתייחס לדוגמה לאדם שהוא בדילמה הזו, ונניח הוא לא יכול לשמור על ייחוד, כי בגלל ענייני עבודה, בגלל ענייני חברתיים כאלה ואחרים, הוא לא יכול לשמור את זה. איך אני אתייחס נקודתית למקרה הזה כלפיו בשיחה איתו?
אתה צריך לדון בדברים כל דבר לגופו. אם ישנו מצב שאי אפשר לשמור על זה, זה פשוט לא דרך העולם, לא שומרים על זה. לא לשמור, להיות בייחוד. כי זה לא מתנהל כך. זאת אומרת, יש... זה תופעת הפסניש, כתבתי עליה ודיברתי עליה לא פעם. יש איסור הרכאות, כן, זו הדוגמה שהרבה פעמים אני מביא בהקשר של הפסנישט. מה עם האיסור להזדקק לבתי משפט? איסור חמור, כאילו נוטע עשירה אצל המזבח, ודברים נורא חמורים. אבל היום דברים שבכל יום, כל בן אדם נורמלי מבין, שלמרות שהוא מחויב להלכה, והוא לא לייט, הוא נזקק לבית המשפט. למה? כי במציאות שלנו זה פסנישט. אתה לא יכול לעבוד בצורה כזאת. ואמרתי, זה כבר הופיע בגמרא. זה המושג הרכאות שבסוריה. הגמרא עצמה כבר אומרת שכך צריך להתנהג. אתה צריך להיות קשוב למציאות. קשוב למציאות, אין פירושו שמחקתי את ההלכה. זה כך תמיד מאשימים השמרנים. אתה אומר, טוב, אתה קשוב וזה הבנתי, אתה לא מחויב. אתה לא מחויב לכלום, אתה חפפן, אתה לייט. לא, לא נכון. אני לא לייט, אבל אני קשוב למציאות. כי בעיני הקשבה למציאות היא חלק מהאופן הנכון לממש את ההלכה.
ובמקרה כזה אמור להיות קונפליקט, או שאתה אומר מראש האיסור הזה לא נכון?
לא, ברור, יש קונפליקט, אבל אני מוצא לו איזשהו סוג של מוצא, כי אני מחויב לשני הדברים. כשיש קונפליקט בין הלכה לבין מוסר, או בין שני ערכי הלכה או בין שני ערכי מוסר, בסוף בסוף אני מגיע לשורה תחתונה וכך אני נוהג. זה אומר שאין קונפליקט? יש קונפליקט. אני מחויב לשניהם ושניהם סותרים. אבל אני מאמין שכיוון שאני מחויב לשניהם, אז היישום בשטח צריך להתחשב בשניהם, ואת למצוא את הדרך איך אני מממש את שניהם בצורה המיטבית.
אם אפשר רב להוסיף הערה נוספת, בהקשר למה שדיברת על זה שיש צורך שיהיה אנשים אידיאולוגיים שנקרא לזה בקצה ומכתיבים איזה משהו, איזשהו מיעוט כזה שמכתיב משהו, אז בישיבה הרבה פעמים למדנו אין היה של הרב קוק על מסכת שבת, על הסיפור של רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי עם הרומאים, למה הם תקנו. אז הרב קוק ממש מנתח שכל אחד מהם הוא היה מאוד מאוד דומה לקבוצות שהרב הגדיר, שרבי שמעון הוא היה, ככה גם מי שלימד אותנו את זה, שזה לרוב היו רבנים מהר המור, שהם הגדירו את עצמם, אנחנו כמו רבי שמעון, שאומרים את האמת לאמיתה, האמת התאורה האידיאולוגית ללא השיגים, ללא התפשרויות, וחיים באיזושהי מערה. יש את רבי יהודה שהוא כן הסכים לזה ברמה מסוימת, והיה מוכן להיות בדיאלוג עם זה ולפעול בהקשר הזה, ורבי יוסי ששתק שזה איזושהי...
הבעיה שלי עם זה, זה שאני יכול להגיד שמאוד חשוב שיהיו כאלה. אבל הבן אדם שהוא כזה, איך הוא מצדיק לעצמו את ההתנהלות שלו? זה שחשוב שהוא יהיה זה נכון, אבל זה לא נכון להיות כך. אז הבן אדם שאומר, תראו, חשוב שאני אהיה, זה לא באמת, הר המור אומרים, חשוב להיות אני. לא חשוב שגם אני אהיה על המפה. אתה מבין? זו אמירה שונה. ואת הקפיצה הזאת לדעתי הם עושים מהר מדי. ואת אני מוכן להגיד שמאוד חשוב שגם הם יהיו. אבל אם אני הייתי צריך לבחור, אני, ברור, זה דרך לא נכונה. אני לא מסכים לה. זה שהדרך הזאת מועילה וחשוב שהיא תהיה, הכל נכון. אבל בגלל זה אתה נוהג לא נכון? זאת לא צריך להתנהג בצורה כזאת. עכשיו, כשבן אדם אומר, אני מתנהג בצורה כזאת כי חשוב שאני אהיה, זה אבסורד. אם אתה עצמך מבין שזה לא נכון, אז אל תהיה כזה. אז מה יקרה, מי כן יהיה כזה? אלה שבאמת חושבים כך. אבל אתה, בתור מי שלא חושב כך, זה המורים שלך, כאילו לא חשבו כך, הם הבינו שזה לא בסדר, אבל חשוב שהם יהיו. אם אתה נמצא בתודעה כזאת, אז אתה לא אמור להיות כזה. זה משהו שצריך לצאת בדיעבד. כיוון שיש כאלה שבאמת חושבים שכך צריך להתנהג, אז אני, כמי שחושב שלא, אומר כן, אבל חשוב שהם יהיו. אבל הם מבחינתם כאלה, כי הם באמת חושבים שזה נכון, לא כי הם חושבים שחשוב שיהיו כאלה. אתה מבין מה אני אומר?
זה קשור אולי להבחנה אם בן אדם באופן פרטי רוצה לחיות בצורה כזאת אידיאולוגית תאורה, לבין אם אומרים שזה ציבור,
לא, אני אומר יותר מזה, אני חושב שגם אדם פרטי לא צריך להתנהג כך. נכון, שאצל אדם פרטי זה כמובן יותר אפשרי ויותר ראוי ופחות מזיק. אבל אני אומר, באופן עקרוני אני לא מאמין בדרך הזאת. זאת אומרת, כל מה שלא מתאים לרבים לא מתאים גם ליחיד, זה הצו הקטגורי. אתה צריך לעשות את מה שתרצה שיהיה לחוק כללי. אבל הנקודה היא שאני אומר, יש הבדל, וזה מה שפרשניו של הרב קוק בהר המור לא מבינים. יש הבדל בין להגיד, תופעות בעייתיות יש להם השלכה חיובית. ציונות החילונית, יש לה תרומה עצומה, מה זה תרומה עצומה? בלעדיה לא הייתה מדינה. האם זה אומר שאני צריך להיות ציוני חילוני? אדם חילוני, לא ציוני, אני ציוני חילוני, אבל אדם חילוני. לא, ברור שלא. אז זה שאני אומר שחשוב שיהיו כאלה, זה לא הצדקה לשלי, אני לא חושב שזה נכון. הדרך הזאת לא נכונה. בדיעבד, אחרי שהיא כבר קיימת, חשוב שיהיו כאלה. אבל אותו אחד שנוהג כך, הוא עצמו לא יכול לנהוג כך כי הוא חושב שחשוב שיהיו כאלה. הוא צריך לנהוג כך כי הוא באמת חושב שזה נכון. לדעתי הוא טועה, אבל חשוב שגם הוא יהיה. אבל בן אדם שאומר, תראה, אני נוהג כך, למרות שזה לא נכון, כי חשוב שיהיו כאלה, זה בעיניי מגוחך. אם אתה חושב שזה לא נכון, אל תעשה את זה. יש הבדל בין הצדקה בדיעבד לתופעה, לבין לייצר אותה לכתחילה. או להכיר בחשיבותה כשהיא כבר קיימת, לבין להגיד, אני אייצר אותה, למרות שהיא לא נכונה. אני אייצר אותה ואני אנהג לא נכון, כי חשוב שיהיו כאלה. לא.
מתן, תודה.
אז יש לי לקוח שתמיד אנחנו מספרים עליו שפתח שבת אחת את המקרר בגילה ששכח לנתק. אז מה היינו עושים? הוא בכל אופן הסיפור שהוא לקח כיסא, שם על הדלת שהיא לא תיסגר. פעם אחת עברתי עבירה, אני לא רוצה לראות. ככה זה ככה צריך לנהוג? לשים כיסא כדי שלא לסגור את הדלת?
כן, מה הבעיה? לא אומר שתמיד, זה בדיוק הנקודה. אני לא אומר שתמיד כשיש מציאות, אז ההלכה בטלה ומבוטלת. זה
אומר לבל תשחי, כל האוכל שישה מתקלקל, העלות, הכל, מה?
האוכל שלך לא יתקלקל כל כך מהר. אם הדלת הזאת תישאר פתוחה 2 סנטימטר רק כדי שהאור לא יחבא, המקרר עדיין פחות או יותר מקרר, זאת לא נורא. אם באמת ישנם תוצאות קיצוניות, אז צריך לדון לגופו. שם נראה לנוחי, יש כל מיני פתרונות, לא משנה. אבל כן, אז באמת צריך להתחיל לדון. זה בדיוק הנקודה. אז זה בדיוק המתח הזה בין הפנאטיות שלא מוכנה לדון, לבין מי שמוחק לגמרי את העקרונות ואומר, טוב, בוא, אם לא מתאים לי, אז אני לא אשמור. זה בדיוק, אני מדבר על דרך האמצע בין שני הכתבים האלה.
טוב.
אוקיי.
הרב. אני מניח שהרשב אולי הסכים איתי, אבל אם היינו, הרי עליי אתם שבועים במיתוס הזה של חולשת הרצון, שהצלחנו כולנו להפנים, וממילא הם מתייחסים לעצמם כמו שהם מתייחסים. אם היינו מבינים שזה מיתוס, אז כל העסק היה קורס, מכאן שהם עושים את מה שהם מאמינים, וצריכים לעמוד מאחורי זה. כל אחד לפי דרגת אמונתו, ודרגת האותנטיות שהוא מייחס לעצמו.
נכון, בסדר. אני מסכים לגמרי. טוב, שבת שלום, בשורות.
שבת שלום, בשורות טובות.
טובות.